שלום לכם מאזיני השור והדוב. הפודקאסט הזה הוא פודקאסט פיננסים מעולה. אבל חשוב לנו להדגיש שהוא לא מהווה תחליף לאף ייעוץ או המלצה או כל דבר מהסוג הזה. בשביל זה, תלכו לייעוץ מסודר.
60 שניות בכלכלה, זה גם כל כך פשוט שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה. בלי לדעת.
We believe in the importance of fundamentals in our economy.
In a few minutes, I'll ring the bell so trading can begin.
השור והדוב. עם גת מגידו. מבית All In. הבית של הפודקאסטים.
שלום לכולם. אנחנו בפרק מספר 97 של פודקאסט השור והדוב. אני גת מגידו. אני 20 שנה בשוק ההון, הייתי מנהלת השקעות הראשית של פסגות, 20 שנה בשוק, היום אני שותפה ומנכלית של בית ההשקעות פיננסה קפיטל, והיום הזמנתי אורח את דהרי קידן, מה שלומך קידן?
אהלן, אהלן, ברוך השם, נהדר, מה שלומך?
טוב שאתה פה.
תודה רבה, תודה.
אז נציג אותך, אתה אחד מבעלי השליטה ב... נופורט איש פרו, או איש פרו נופורט. החליטו מי ראשונה, מי נולדה, מי הבכורה?
עוד לא החלטנו.
עוד לא החלטתם. שהיום זה חברה ממוזגת, אבל אנחנו נדבר עוד רגע על כל הגלגולים, בסוף תולדה של איש פרו, חברת נדלן, ותנופורט שמוזגו ממש השנה. אז בוא תספר לנו קצת ככה רקע קצר על הפעילות העסקית, על החברה. זה תעודת זהות לאיש פרו נופורט.
אז קודם כל, גילוי נאות, אני מכיר את גת מהכובע השני שלה, שהייתה מנכלית השקעות בפסגות, נכון?
מנהלת השקעות הראשית, כן.
השקעות הראשית בפסגות. קראתי אותה שבסיבובים דרך פיננסית שלנו, והזמין אותי לפה, ואני שמח, קודם כל אני נהנה, אני גם שומע את הפודקאסים שלך בלי שום קשר.
חלום.
אני נהנה, ולכן גם הסכמתי להגיע, כי בדרך כלל אני לא אוהב להגיע למקומות כאלה.
אני מחלצת מהאנשים, מוציאה אותם מהרגלים.
כן, על הכי. קיצור, אז קצת על איש פרו תנופורט. היום תנופורט בבעלות איש פרו, שתי החברות חברות פרטיות, הן חברות מדווחות, הן תחת הרגולציה של שוק ההון. גייסנו אג"חים בשתי החברות. החברות הן בבעלות 100%, 50% זה אני, 50% זה השותף שלי ירון. שנינו מתנהלים בחברה, המטה של החברה נמצא פה בברקוביץ' בתל אביב, ושתי החברות עוסקות במגוון, יש לנו תמיל מאוד רחב של עיסוקי נדלן, אבל בדרך כלל זה ממשק מאוד נכון, נדלן מניב לסוגיו, אם זה מתחמי לוגיסטיקה, מתחמי מסחר, קרקעות לפיתוח, יש לנו תמיד מאוד רחב של שימושים בתוך הדבר הזה שנקרא תעשייה. יש לנו שטחים שאנחנו בונים עליהם מבנים לוגיסטיים שלנו, ושניהם בערך הם אותו דרך של, קורא לזה דרך של הצלחה, שניהם בערך הם באותו כיוון. אז זה בערך העיסוקים שלנו. מעבר לזה, יש לנו עוד... עיסוקים שאנחנו עושים, אם זה תחנות תדלוק וכל מיני דברים כאלה, בתוך החברות.
כן. אז בוא רגע, ברשותך, אני אזרוק אותך כמה עשרות שנים אחורה. יש לך סיפור מאוד מעניין על ה... אתה יודע, שלפעמים אם אנשים שואלים את עצמם, מה הדרך שאיש עסקים עובר, מתי הוא מחליט שהוא הולך להיות איש עסקים, מתי הוא מחליט במה, מה מעניין אותו. אצלך זה הגיע די מוקדם, שלך, אבל אתה מגיע ממשפחה של נדלניסטים,
נכון, נכון. בבית ינקנו את זה. ההורים שלי היו שכירים. נולדתי ב-78, ההורים שלי תחילת שנות ה-80, ילדי שנות ה-80 הקלאסיים. ילדות מאוד מאוד נפלאה. אבל תמיד חינכו אותנו למצוינות, ותמיד חינכו אותנו לאיפה שאתה הולך תהיה את הכי טוב. ואני מגיל מאוד מאוד קטן, התלוויתי לאבא שלי בכל מיני עסקאות. לימים הם הפכו להיות עצמאים ופתחו חברה קטנה והתחילו להתנהל, אז אני ממש מגיל 4, 5, 6 מטייל עם אבא שלי בכל מיני, אם זה משרדי עורכי דין, ואם זה ללכת לפגישות בכל מיני על קרקעות או כל מיני דברים כאלה. אז מהר, מהר מאוד הבנו, גילים יותר מוכרים, 10, 11, 12, אני זוכר שתמיד בבית ספר, הייתי משתעמם, הייתי אומר, אני לא ייתכן, אתמול בלילה שבתי עם אבא שלי, אני בן איזה 11, 12, שבתי עם אבא שלי פגישה עם מטווחים וזה, על איזה פרויקט שהוא רוצה להקים, והיום אני יושב עם חברים בכיתה, והם משחקים לי, פעם היה אתרי או כל מיני כאלה, לא היה מחשבים ולא היה פלאפונים, וכאילו זה לא התאים לי כרונולוגית לגיל שלי. וזה בדיוק ההתחלה, זה באותו זמן הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים, אני פחות מעניין אותי העניין להתפתח בתחומים שחברים רצו, כל מיני דברים בכיתה, וזה אני עניין אותי הנישה הזאת, וידעתי גם מראש שאני הולך להתעסק בנדלן. וידעתי מהר מאוד לאן אני רוצה להתעסק בנדלן.
כל כך מהר שבגיל 16 עשית את עסקת הנדלן הראשונה שלך.
כן, זה נדלן לבד.
כן.
לבד, נכון. בגיל 16 הייתי תמיד, זאת אומרת, השילוב של בין העבודה, ההורים שלי, אנחנו באים בבית מאוד, מאוד שמרן, וזה, אתה לא יכול לבוא להורים שלך, אני בכל אופן ניסיתי, לא הצלחתי, בגיל 15 די, לא רוצה יותר ללמוד, אני רוצה לעבוד, כיתה ט'. שאני אומר, מה זה לעבוד? מה, אתה נורמלי? אנחנו בעלי מקצועות חופשיים, ההורים שלי שניים אקדמיים, מה זה אתה בא לאמא פולניה, אומר לה, אני רוצה ללכת לנגמר, אני רוצה לעבוד, אז אין אצלנו דבר כזה, אז עשינו שילוב, הם פחות לחצו עליי בעניין הזה של, של הלימודים, גם בתקופה הזאת הייתי, שחקן מוביל, הייתי קפטן בליצור נתניה בכדורסל, אז הייתי מאוד מאוד פעיל לעניין הזה, אני יודע שזה גם יקר ללידך כל העניין הזה של הספורט, אז מאוד מאוד אוהב, עד היום אוהב את זה, פחות מתעסק בזה ואוהב לשחק עם חברים וכו', אבל פחות נוגע בזה. וגם שם הייתי, אפשר להגיד, בשכבת גיש לי, כל הצניות, הייתי שחקן מאוד מוביל ומאוד חזק. אפילו שיחקתי באושיסקין. שם הייתי, זכיתי לשחק באושיסקין, הביאו אותנו לקבוצת נערים, ושיחקתי שם בושיסקין ונהניתי בהפועל, שאני יודע שזה יקר לליבך. ובכל אופן, אז בתקופה הזאת הייתי מאוד פעיל, זאת אומרת, גם מבחינת ספורט, והייתי משלב את הספורט עם העבודה. תמיד אחרי הלימודים, אין מצב כזה שאני יושב בבית ומתבטל. כמו היום, אתה רואה את הילדים משחקים בפלאפונים, מחשבים, לי לא הדבר כזה בכלל. הייתי הולך לשחק בקבוצה בליצור נתניה, או שהייתי הולך לעבוד, אין לי את האמצע. אז יום אחד באמת אחרי העבודה, סיימתי את העבודה, זה באיזה פרויקט שאבא שלי התחיל...
רק לחדד, במה עבדת?
אז זהו, אני הייתי מסיים את הלימודים, הולך לעבוד באתרים בנייה אצל אבא שלי, לעבוד בידיים. תמיד אומר לעובדים
כמה
שלי...
כמה היית?
15, 15 וחצי. התחלתי לעבוד מגיל 14, 14 וחצי, חופשות של סוף כיתה ח', התחלתי לעבוד, ואז הייתי, שנכנס ראשון לספטמבר, אז הייתי בורח פעמיים בשבוע, הולך לאתר, פעמיים בשבוע וזה, וזה הייתי אוהב את זה. תמיד אבא שלי צוחק, הוא היה רואה אותי, מה אתה עושה פה? אתה צריך לבית ספר. לא, כן, היום המורה חולה, היום המורה זה, היום זה, כל פעם סיפורים, הוא מהר מאוד הבין, הם לא... הם הבינו את העניין, והם די זרמו איתי, והם נתנו לי את החופש בקטע הזה, ועבדתי ממש בעבודות בניין. בעבודות בניין שאני אומר, זה לא לשבת ולצייר איזה... בניין אדריכלי. לא, זה להרבב מלט, להרים בלוקים, אם זה להרבב, לעשות את הטיח, את החצץ, לעשות ריצוף, חשמל, אני יודע את כל הדברים האלה, ולכן היום זה מאוד מאוד עוזר לי, שאני יושב בהצעות מחיר, ובשביל בזה אני יודע בדיוק כמה עולה, אני יודע כמה אנשים צריך לזה, אני יודע מה הכוח אדם שמתבקש לדבר הזה, וזה מקל עליי המון המון בעבודה, כי יש לי את הפרקטיקה המקצועית. זה לא שעכשיו אני בונה בידיים שלי דברים, אבל זה מאוד מקל עליי.
כן, יש משהו באמת מאוד אותנטי בלעשות את העבודות, את העבודה מלמטה, ואחר כך כשנמצא בדרג הניהולי, קצת אי אפשר להרבב אותך. אתה יודע בדיוק מה צריך, אני נורא מזדהה עם הדבר הזה.
אי אפשר להרבב אותי, אי אפשר לספר לי סיפורים, אם אני יודע שנגיד לצקת גג לוקח שבועיים, אז הוא לא יכול לספר לי שזה לוקח חודשיים, אני יודע בדיוק כמות ברזל, אני יודע בדיוק כמה צריך לעשות, אני יודע בדיוק גבעים של בלוגיסטיקה, זה מאוד פופולרי. כמה אפשר למשוך גובה, מה הספינקלרים שצריך לתת, אני עבדתי את זה, אני יודע את זה פיזית.
כן.
אמנם בגיל מאוד מאוד צעיר, אבל הנוסחה אותו נוסחה, הבנייה אותו בנייה. למרות שהם שיטות בנייה מאוד חדשות ומתקדמות, אבל עדיין הבסיס הוא אותו בסיס. בכל אופן, לעניין הדירה, אז באמת בגיל 16 עברתי ליד המגרש שבנינו שם, היה רכבות ישנות של נתניה, ואני יצאתי לתומי הולך ברחוב, וראיתי זוג מתווכח ברחוב, חשבתי שזה בעל ואישה, הגעתי, הייתי גבוה, לכפי גילי, אז הייתי נראה כאילו בוגר, אז שאלו אותי, תגיד לי, אתה בחור שמהתיווך שלחו אותך? אמרתם, לא מהתיווך, אבל מה הסיפור? אמרו לי, יש לנו פה דירה, אני מרים את העניים, אני רואה דירה בקומה רביעית, בלי מעלית, בלי חניה, בלי זה, דירות מופשות של רכבות של פעם, קפצתי מהר למעלה, פתחתי את הדלת, אני רואה זוועה בתוך הדלת, לא גרו בבית איזה 4-5 שנים, לשלשת של יונים בגובה של חצי מטר, כל מיני קטסטרופות בתוך הבית, נבלות בתוך הבית, קיצור קטסטרופה, כמו הבתים בארלם של פעם. אמרתי, מה אתם רוצים על הבית? אני, אבא שלי הקונה דירות ומוכר, בתחילת הדרך שלו, אז הבנתי את הסיטואציה, אני יודע שהמחיר שם אז נתן בשנות השנים האלה, זה היה 75 אלף דולר לדירה כזאת, אמרו, אנחנו רוצים 65 אלף דולר. אמרתי, אבל לדירה צריך שיפוץ, צריך זה, צריך זה, צריך פה, שם. ועוד פעם הבאתי את תחילת הדרך, והוא אמר לי, אנחנו נוריד לך את השיפוץ, תהיה איתנו בקשר. הבנתי שהם לא זוג, האנשים האלה, הם אח ואחות שירשו את הדירה הזאת, האמא נפטרה כמה שנים לפני, והדירה הייתה סגורה. הוא הביא לי טלפון שלהם, זה היה 02-04, הוא גר בירושלים, היא גרה אחותו גרה בחיפה, התנהלתי את המספר ימים על המסע מתן על המחיר, בסוף עסקתי לקנות את הדירה ב-57 אלף דולר. עכשיו, באותו עת, כל פעם שהייתי עובד, הייתי חוסך כסף, ובשיטה של פעם, אתה חוסך כסף, שם אותו בצד, חוסך כסף, שם אותו בצד, דרך אגב, פעם היו חוסכים כסף בדולרים, כמו שכולם יודעים, אז חוסכים כסף בדולרים.
במיוחד אנשי נדלן.
נכון, אז זה היה בדיוק, חסכתי, היה לי כסף, היה לי איזה 5,000-6,000 דולר, החבאתי אותם אצלי בארון, בתור ילד, זה היה כסף שלי, כולם ידעו, ההורים שלי ידעו שיש את הכסף הזה. בקיצור, הגענו לסיטואציה שאנחנו נכנסים להליך יותר להתגבש, והם אמרו לי, טוב, איפה הקליינט שלך? אמרתי, לא, זה אני רוצה לקנות את זה. הם הגיעו באמת, ראו, הלכתי לעורך דין כמובן, עורך דין שליווה את המשפחה שלי מראש, ועורך דין הזה עדיין קיים, יקר לליבי, והוא היום כבר מבוגר, הוא פה, הוא כבר סגר את המשרד, ואמרתי לו, אני רוצה, אנחנו רוצים לקנות את המשרד, הוא בטוח שאבא שלי עומד מאחוריי, ואמרתי לו, תראה, עסקה זה 57 אלף דולר, הנה, יש לך פה 5,000 דולר מזומן, תעשה, תרשום אותו נאמנות, כי היינו קונים פעם בנאמנויות, תרשום אותו בנאמנות, עד שנביא, נראה את ה... על מי אני ארשום את זה. הוא רשם את זה בנאמנות, אמרת לו, תוך 90 יום, קלוזינג, אפילו לא ידעתי את המילה הזאת, קלוזינג, אמרת לו, תוך 90 יום.
משלים את העסקה.
משלים את העסקה, גומר אותה. בדיוק, הנה הכסף וזה וזה, אמרתי, נזרום, נראה, קניתי במחיר ממש ממש טוב, לא יכול להיות. לקחתי את הבית, הכנסתי חברים, הם הביאו לי את המפתח, ניקיתי, סידרתי, סיידתי, פעם לא היו צובים, היו מסיידים, סייעתי את הבית, סידרתי אותו, איכשהו ככה שאפשר בכלל לטייל בו. אחרי שבועיים, אני מקבל טלפון מהעורך דין, שמע, אני רוצה לדבר איתך. אני אומר לו, מה? הוא אומר לי, הוא התקשר לאבא שלי, הוא אומר לו, אני רוצה את הדירה בחוב ירושלים, אני רוצה אותה לבת שלי. הבת שלי התחתן, אתה רוצה אותה לבת שלי. אבא שלי אומר לו, שמע, אני לא יודע על מה אתה מדבר, איזה דירה? הוא אומר לו, דירה הזאת והזאת. הוא אומר לו, אני לא, אין שום דירה. ובערב אני שומע את אבא מדבר עם אמא. הוא אומר לה, תשמעי, התקשר לה שמו מנחם, הוא אומר לו, תשמע, עורך דין מנחם מנדל התקשר, הוא אומר, יש את הדירה, יש את זה, יש את הסיפורים. ואז אמרת להם, טוב, יש פה, אני מרגיש שיש פה בעיה, למחרת בבוקר, ממש לפני הלימודים, רצתי למנחם, אמרתי לו, תגיד לי, מה הסיפור? אז הוא אומר לי, סיפור ככה וככה, אני רוצה לקנות את הבת שלו. הוא אומר לי, אני יודע כמה קנית, אני רוצה כמה זה. קיצור, עשינו מסע ומתן, אחרי חצי שעה גמרתי איתו, הרווחתי 10,000 דולר. ועוד את ה-5,000 דולר ששמתי דאון פיימנט,
הוא החזיר לי. דאון פיימנט, 5,000 דולר.
5,000 דולר, הרווחתי 10,000 דולר. עכשיו, באותם שנים, 1,000 דולר זה משכורת של בן אדם שהוא מרוויח טוב לחודש. באותו רגע גמלה בליבי החלטה, אמרתי, נגמר. אני לא רוצה ללמוד יום אחד בחיים שלי, לא רוצה. זה מה שאני רוצה לעשות בחיים. ולאט לאט, מחרתי לו את הדירה, כמובן, 5,000 דולר, הון עצמי שלי, עשיתי 200%, כן? הרווחתי 10,000 דולר, וכמובן את ה-5,000 דולר לקחתי, וניהיה לי 15,000 דולר. כמובן, שמחתי וכל הדברים האלה, אבל הבנתי שאני צריך למצוא דברים אלטרנטיביות כאלה, וחיפשתי באזורים נכשלים, דירות מאוד מאוד זולות, מאוד מאופשות, הייתי קונה, משביח אותם, ומוכר אותם, וככה התגלגלתי. וזה היה מהפך מסוג של ממש למקצוע, והייתי כבר אפילו בבית ספר, חברים שלי באים לעבוד אצלי, חברים בכיתה באים לעבוד אצלי, נעקים את הדירות, מסדרים אותם, מסדרים, כל מיני מה שצריך. ככה התחלתי. שהתגייסתי, היה לי כבר שתי דירות בבעלותי 100%, אחרי גלגולים שמחרתי, שילמתי מיסים וכו'. יש שתי דירות בבעלותי, דירות מאופשות, אחת 40,000 דולר, אחת 35,000 דולר, אבל עשו לי, היו מאוד רנטביליות. אז הם היו עושות לי הכנסה של, לא הייתי חייב עליהם שקל הבנק, הכנסה אז של 750 דולר שתיהם. אז בגיל 18 הייתי די ממוצע במשק הישראלי, שאני כבר יש לי סוג של רנטה שמפה אני יכול להתחיל. ובאמת ככה זה הלך והתפתח. אחרי הצבא כבר התחלתי לפתח את זה, יזמתי לקצת יותר גדול, ועם אבא כמובן הלכתי לכיוון של מגרשים.
יפה, אתה יודע, זה, אתה מדבר, וזה מזכיר לי, אבא שלי סיפר לי, אני מספר, יש לו סיפור על איזה חבר, שהיה לו ילד מאוד מאוד מוכשר, והיו לו כמה, היו לו ארבעה ילדים, אחד היה מאוד מאוד חריף, הוא אמר לאבא שלי, תשמע, בן שלי, בן 13, אבל אני אומר לך, הוא סוחר, הוא ממולח, אז אבא שלי ענה לו, אז תזרוק אותו מהבית. ואתה יודע, אנחנו בסוף אמרת על הטלפונים והמסך, והבטטות צפה, אני קוראת לזה, ולעומת ה... מה היצר שגרם לזה? רק העניין והסקרנות, הרצון לכסף, היה איזה ערך בבית של עבודה קשה, זאת אומרת, בסוף זה, לפני 30 שנה זה היה יותר טריוויאלי אולי, אבל עדיין רוב האנשים לא סחרו בדירות בגיל 16, גם לא לפני 30 שנה, גם לא הלכו לעבוד כל כך אולי בבניין.
נכון, אז זה מתחיל מזה, כמו שאת אומרת, אני בא מבית שהוא בית מאוד מאוד מחבק, מאוד אוהב, מחונך, חינכו אותנו תמיד למצוינות, ועבדתי מאהבה לעבודה, אני לא בא מבית שהייתי צריך את זה, אני לא צריך את זה.
כאילו, מחכם רצו שתלמד.
ודאי, זה החלום שלהם שאני אלמד.
זה אדיר בעיניי.
ולא היה מקום שכאילו, אתה צריך לעזור בפרנסת המשפחה, לכן אתה עובד. לא, זה היה מקטע שכאילו, אני עובד, אני רוצה להתקדם במה שאני יודע שאני רוצה לעשות.
מובן מטרה.
בדיוק, גם הגיבורי הילדות שלי, הם לא הגיבורי הילדות... עוד מעט ניגע בזה, זה לא הגיבורי הילדות, אחד לא יודע, אוהב את שחקני ספורט, כל אחד משך שהוא כוכבי ספורט, כל מיני כאלה.
מוזיקאים.
אז אני אהבתי דמויות במשק הישראלי, אז בשעתו היה את אם זה נוחי דנקנר, ואם זה אליעזר, ואם זה את כל מיני כאלה דמויות שהיו פעילות במשק הישראלי, שאני תעוקב אחריהם בגיל מאוד מאוד קטן.
אז הזכרת אותם, אז בואו נתגלגל כמה שנים קדימה. אתה יודע, כשמסתכלים על עסקאות שעשיתם, וכבר נדבר עליהן, אז צריך תכלס לקרוא לצוות, לך ולשותף שלך, הרוכשים מהטייקונים. גם בעסקאות שלא הצלחתם לעשות. כאילו יש איזה סיסטם, איזה פאטרן כזה, של העסקה הראשונה שעשיתם זה לקנות את ניופורט מפישמן, כשהוא בתהליכים של פשיטת רגל.
נכון.
מקונס קניתם בעצם.
נכון.
אחר כך קניתם את איש פרו, מאדוארדו אלשטיין, שגם קנה שליטה ב-IDB, ויצא, לא יודעת עם מה הוא יצא ביד, עם כלום.
שום דבר.
בדיוק, ולקנות ממנו את הנכס הזה בפשיטת רגל. אחר כך, קדימה, הם מסתכלים על זה שניסו לקנות את בזק, שאלה הראשונה שעולה לי זה מה לכם ולחברת התקשורת הישראלית, אבל בסוף זה לא קרה, ואפילו דברים כביכול אקטואלים של החמש שנים האחרונות, שזה הניסיון להתמודד מול ישראל קנדה במניות של נורסטאר, זאת אומרת, ותמיד יש אירוע דיסטרס לבעל השליטה בנכס. זה משהו איך הוא התפתח?
זה התפתח מהתהליך פשוט, שאתה מחפש לקנות, אני שחקן של סיטואציות. אותי לא מעניין להגיע לעסקה רגילה שעל המרקט, זה לא מעניין אותי. היא לא נותנת value לכסף, היא לא נותנת לי גם שום אתגר. היום, סתם אני אומר, יבואו לי, יגידו, בוא תקנה את מגדל עזריאלי, ב-X אחוז תשואה. זה לא מעניין אותי. מה, אני אציא משרד עורכי דין, אכניס משרד עורכי דין, אני ארווח את כמה פיפסים, זה לא מעניין אותי. אני שחקן של סיטואציות. איפה שיש סיטואציה, והסיטואציה הזאת היא מורכבת, ואיפה שיש יותר בעיות, שם אני יכול לתת את האינפוט שלי, ולתת את הכוח שלי ואת האסטרטגיית ניהול שלי, ולכן זה הולך ומתפתח להצלחה. כמובן, כולם יודעים את הסיפור של אליעזר. אליעזר היה באותה תקופה, באמת, הכל יכול במדינת ישראל. גורמים מממנים, שאני מכיר את אליעזר לפני, אבל גורמים מממנים לפני הסיטואציה של הסיפור שלו בקריסה, היו לי מלב לרגל, אתה רק לתת לו קרדיטים, שפכו עליו כסף מכל ה... כן. אם זה השוק ההון, ואם זה מערכת הבנקים, וכולם, הוא היה כוכב של כולם. הוא נקלע לסיטואציה, כמו שכולם יודעים, עם הסיפור של הלירה הטורקית ב-2006. ומאותו רגע אני הייתי בקשר, זאת אומרת, עם לא בקשר אישי עם אליעזר, אחרי זה הייתי איתו בקשר מאוד טוב, אבל בקשר עם הקבוצה שלו, על כל מיני מתחמים שרציתי לקנות, באזורים שהיה לנו מתחמים לוגיסטיקה או מתחמי תעשייה, הוא החזיק בכל הארץ, וככה הגעתי לסיטואציה שאיך אני רואה את הדבר הזה שנקרא, איפה אני יכול לשים יד ולהתחבר לדבר הזה של לקנות סחורה מאליעזר.
זה היה עוד לפני שהתחילו הבלגנים? זאת אומרת, זה היה במהלך העסקים השוטף, מה שנקרא, או שזה כבר היה בתוך הניסיונות שלהם להשיג נזילות?
אם קנופורט קנינו ב-2017, אז כבר ב-2015 הייתי מגיע למשרדים, זה היה ישבו ברובינשטיין, והייתי תמיד, אני צוחקים, אני מוציא את אליעזר, הוא היה אומר לי, תרשום לי צאת עליה, אני רושם לו צאת עליה, אני רוצה את המתחם הזה והזה, גרשים, זה פעם הלך, פעם לא הלך, לא משנה, אבל כאילו, תמיד הייתי בתוך הדבר הזה להציע הצעות, כי אני מבין שהוא נמצא באיזשהו דיסטרס, ואני יכול לדוג איזה נכס שהוא מתאים לי.
כן.
הוא היה לו המון המון קרקעות, והמון מתחמי מסחר, או מתחמי לוגיסטיקה, לא, סחורה כל טוב הארץ, באזורי ביקוש, ודי מאוד הבנתי שיש חברת נופורט, הכרתי אותה, במתחמים שרכשתי לימים, אני הגעתי לתנופורט, הייתי כבר ב-38, היה לי חברת נדלן פרטית שלי מאוד מאוד גדולה, עד היום היא אצלי בחברות הפרטיות, גם נכסים מניבים, כמו מיני תנופורט כזאת, נכסים מניבים, נכסים לפיתוח, לוגיסטיקה, ובאחד הפעמים קניתי מאיזה חברה ציבורית מאוד מאוד גדולה, קרקע, ומול הקרקע הזאת, לי איזה ראיית מתחם, בית יהושע, בית יהושע ליד פולג, וזה גם מה שעזר לי אחרי זה לדעת, בדיוק מה שבית נופורט, פני שלא ייתכן שאני שחקן, אני קונה מחיר הכי חזק שיש, אני קונה אותו בדיסקאונט מטורף על השוק, ואם אדמה הייתה שווה 4 מיליון שקל לדונם, אני קונה ב-2.5 מיליון שקל לדונם, ויש לי 10 דונם, והצמוד אופן שלי זה מגרשים של אליעזר ששייכים לתנופורט, או מתחמים, שהתמחור שם בשמאות זה מיליון שקל לדונם.
וואלה.
אז אתה מבין, אתה אומר, שמה, זה לא הגיוני. וככה נגיד את נופורט, הלכתי והבנתי, אני, כל החברות הכי גדולות במשק הישראלי עשו דידי על נופורט. באמת, כל החברות הכי גדולות, לימים גם הבעלי שליטה וגם היועצים שלהם, גם חברים שלי וכו', הם אמרו לי, כולנו נגענו בתנופורט וראינו. אמרתם, מי ממכם לקח אותו? נסע והלך ברגליים שלו לראות מתחם מתחם. עזוב את השמעות.
למי, מה
למי, לאף אחד מהם כמובן לא היה את זה, למי מכל היועצים, שאני קורא להם הרבה פעמים יועצי הכי תופל, כי הם די רוצים לרצות את הבעלים, והם די רוצים תמיד לשמור כזה על דבר שאם יהיה בעיה, אז הם לא אחראים לזה וכו'. אז מי מכם הלך ובדק, ומי מכם יש לו קרקע ליד, או זה מתחם ליד, שהוא יודע לעשות את להקיש בין אחד לשני על השווי. כמובן שלאף אחד לא היה את זה. ואני הבנתי, לקחתי דף ועט, עברתי, נסעתי עם השותף שלי, אמרנו, נכס נכס עברנו של תנופורט, ואני רואה שהחברה הזאת שווה 700-800 מיליון, בכל זמן נתון. טוב, לא ייתכן, הם רוצים עליו סביב 400 ומשהו מיליון שקל, היה חוב 230 מיליון שקל לבנק, והאקוויטי זז סביב ה-80-100 מיליון שקל. לא ייתכן, יש פה טעות, זה לא הגיוני. הגענו לתיק מידע כמובן, זה כבר היה, פישמן כבר כולם ידעו שמצבו הולך ודועך.
זה בדיוק, זה כבר מכירה בדיסטרס שקופה, גלויה לגמרי, כולם מבינים את האירוע.
קלאסית, גם תחת בדיוק. כונס, עם חדר כן. מידע, וגול כן. ידוע פתוח לכולם. ולשמחתנו קנינו בסוף בהתמחות מאוד קשה, זאת אומרת, עם כל הגופים הכי גדולים במשק. לא לפני, שאפרופו מה זה לדע הסיטואציה, אז... באותו עת, נכסי משפחת פישמן היו 69% בתוך, תנופורטי 100%, 69% מתוכה, החזיקו נכסי משפחת פישמן, נקרא נמאפ, היא הייתה בכונס נכסים. החברות האלה היו בכונס נכסים, והנותרים, האחוזים הנותרים, הם היו של פישמן החזקות, אחד החברות בנות, שהם לא באותו עת תחת כינוס, או תחת דיסטרס, הם רצו וחיו. אני עליתי לבית משפט, אמרתי, אני לא מוכן כאן 69%, אני רוצה לקרות את כל ה-100%. עליתי לבית משפט, בשעתו זה היה השופט אורנשטיין, בקשתי את רשות הדיבור, נתן לי לדבר, אמרתי, תשמע, זמנם של משפחת פישמן שאול, יושב פה נציגי הכנר, יושב פה נציגי הבנקים, יושבים כל המפרקים, אני מציע לקנות את כל ה-100%, תעשה התמחות של תוך 7 ימים, ואנחנו נקנה את כל ה-100%. כמובן שלא לפני שאומר לה, נתן לי את העולם, ילד נתן לי את העולם, ואחרי זה הוא חזר על המילים שלי, והוא נתן באמת תוך 7 ימים לעשות התמחות, ואז ההתמחות נהייתה על 100% מכל
תנופות,
כל החברה, ואז אקוויוולנטי, המחיר ירד, עלה ל-140 ומשהו, באמת גמרנו ב-160 מיליון שקל, וקנינו את זה, זה היה אקוויטי, 160 מיליון, היה בפנים חוף של בילדינג של איזה 240-250 מיליון שקל, וכך קנינו את החברה. לחברה הייתה עננה של תביעה של המינהל, שגם שם בחדר מידע, הייתה תביעת מינהל מול אליעזר פישמן.
על סכום מאוד גדול.
של 180 מיליון שקל. עוד פעם, בניסיון שלי, בערך שאני יודע להביא את הדברים, הבנתי שהתביעה הזאת מנופחת, הלכתי, בדקתי עם אליעזר, פייס טו פייס, אומר לי, שמע, אני התנהגתי איתם לא בסדר, טבעתי אותם ב-8 מיליון שקל, יש להם המון אינטריגות כלפיי, כי לא שילמתי בכל תנופות בכלל, לא שוברים ולא כלום, אני אומר מה שהוא אמר מפיו, התביעה הזאת, אם הם
פרסונלית.
מנצחים, בדיוק, אם הם מנצחים, וזה יעבור את השליטה, תעבור אליך, אז יהיה פה 30-40% מקסימום של התביעה, מדברים על משהו, באמת לא 170 מיליון, הרבה פחות מזה, ובחדר מידע כל מי שחשב, חשב שבאמת הולכים שלהם צ'ק 150-170 מיליון שקל המינהל. לימים, אחרי שקניתי את החברה, עבדתי מאוד מאוד קשה בשנים הראשונות, רק על התביעה, כי הבנתי שזה אבן הנגף על החברה, יתרה מכך שכל הנכסים, מבחינת נכסים לא היו מסודרים, מבחינת רגולציה, מבחינת שימושים, כל השימושים לא מתואמים, כמובן כמו שאליעזר אמר לי, ככה היה, בעקבות זה שאתה לא נותן שימושים, אז אתה לא יכול לתת אופק לסוחרים שלך. בכל אופן, גמרתי את התביעה שנתיים אחרי, בהצלחה כבירה של 6.9 מיליון שקל.
כמובן,
שילמתי למינהל את הכל, החברה שילמה למינהל את הכל, ויצא לדרך חדשה בעצם. אז אין עננות תביעות, אין כלום. ואז אמרתי, זה העת, זה היה בערך מהר מאוד אחרי שכבר ניקנו וסידרנו את הכל, אמרנו, זה העת לצאת לשוק ההון, עדיין לא באקוויטי, לצאת רק להנפיק אג"ח, ולרדת, שמבנה ההון יהיה מבנה הון יציב, וכמובן לרדת מבחינה פיננסית בריביות.
אז בואו באמת, אתה מעלה את הנושא של הריביות, בסופו של דבר יש משהו שבעיניי הוא מאוד מעניין, אתם הלכתם, ומבעלי עסקים, עם עסקים, את החברה, כמו שאמרת, חברה פרטית, עם נכסים, אבל כאילו לא היית בסקייל, לא הייתם בסקייל הזה, וזיהיתם הזדמנות, אבל בסוף הדבר הזה, זה בעצם כדי לממן את זה, לא הבאתם הון עצמי, את כל הכסף מהבית.
נכון.
עובצים את העסקאות האלה עם איזשהו הון עצמי, והרבה מימון.
נכון.
וזה מה שנקרא מימון אמצעי שליטה. נכון? זה בעצם אתה לוקח אשראי, כדי, אתה בא למלווה, ובעצם מבקש אשראי כדי לקנות את המניות של חברת נופורט לצורך העניין. ובאותה תקופה אתה באמת התממנת עם קרנות אשראי פרטיות, עם הצוגת, זה היה קלירמרק בהתחלה, אחר כך זה היה גם עם קרן ארבל, וזה, למי שמכיר, זה לא הבנק. זאת אומרת, זה גופים שהצועה שהם צריכים לעשות למשקיעים שלהם צריכה להיות או חד ספרתית גבוהה ואף דו ספרתית, עסקאות הרבה יותר מורכבות, והם מחפשים בדיוק את האירועים האלה.
נכון.
ומצד שני, כשמסתכלים על האבולוציה של, של, של עלויות המימון, אז זה מתחיל באמת מאוד גבוה, ובעצם ככל שמצליחים לייצב את החברה, לשביח את הנכסים, ובעצם להציף שווי, אז גם המלווים הפוטנציאליים פתאום הופכים להיות, הקשת של המלווים הפוטנציאליים מתרחבת, ואיתם יורדות גם עלויות המימון.
נכון.
אז מאוד מעניין אותי איך זה מרגיש ללכת לכזאת עסקה, ולדעת שאתה מתממן ב, לא יודעת, 12%, אולי אפילו יותר מזה.
11.5%.
11.5%. מה, מרוויות אישיות בטח,
בוודאי.
בוודאי.
אז ככה, קודם כל, באותו עת אני הבנתי שאני עד אותו עת הייתי שחקן של, היה לי רכוש ב-70-80 מיליון שקל, ו... איך אומרים, נקרנו לסיטואציה של תנופורט, והבנו שהמספרים יהיו הרבה הרבה יותר גבוהים, גם אני וגם שהשותף, אנחנו די שווים בעון היינו באותו תקופה, גם היום כמובן, והגענו לסיטואציה שאנחנו רוצים להשתלט על הדבר הזה. אני, שאני רוצה ואני מציב מטרה, ואם האסטרטגיה שלי אומרת לי, תשמע, אתה קונה את זה, ואני עושה את הבדיקות, אני לא עושה בדיקות, אני לא עושה רק את הדיו דיליג'נס עכשיו עם היועצים, עם הרואה חשבון וכו', אני תמיד עושה את הבדיקות בשטח. ואם אני נינל ואני יודע שזה טוב, ואני מחליט שזה טוב, אז אני קונה, ואני, אותו דבר כמו שהבטנו פה, החלטנו שלא משנה מה, מתאבדים על העסקה, מביאים את זה.
כן.
עכשיו, היינו צריכים תוך 30 יום לשלם 160 מיליון שקל נטו. עכשיו, שאני אומר נטו, זה, אתה לא יכול ללכת לממן את זה בבנק, כי חברה לא הייתה בנקבילית בכלל.
בדיוק, זו חברה שמכונס.
לא, אפשר, שאתה קונה מכונס, אתה יכול לבוא לבנק, נגיד היום, אם הייתי עושה סיטואציה כזאת, אני מתקשר לאחד המנהלי בנקים הגדולים, המנכלים, לא משנה מי שאתה בקשר איתו, אתה אומר, שמע, אני בתוך עסקה, הנה, שם לך 20-30% הון עצמי, תשלים לי את זה, יש קלוזינג עוד 60 יום, נגמר הסיפור. באותו עת, שני סיבות, קודם, אחת, לא הייתי בסיטואציה של לדעת להביא את 400 מיליון שקל, זה לא המספרים שהייתי מבין אותם, לא פחדתי מהם, אבל זה לא היה בסקייל שלי. אחד, שתיים, וזה יותר חשוב, החברה לא הייתה בנקבילית. אתה לא, הבנקאים שכבר ישבתי איתם, ובנקים המובילים אמרו לי, הנכסים לא ראויים לשיעבוד. זה נכסים עם חריגות, נכסים עם צווי הריסה, נכסים עם המון עמוד בת רגולטוריות. לא שילמו מנהל שנים שם בתנופות. היה הזנחה טוטלית בנכסים. הנכסים האלה הם לא הנכסים שאתה יכול לבוא לבנק ולשעבד אותם. השמועות שהיית מקבל, שמכרו לנו בחדר מידע באותו עת, הם שמועות שכתוב, הנכס לא ניתן לשיעבוד. ברחל ביתך הקטנה. אז אתה אומרת, אוקיי, אני כסף צריך להביא. אני את ה-160 מיליון שקל לא יכול להרבב אותו עם איזו עסקה מסוימת של, 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 של להחביא את המזנינג, להחביא אותו בתוך, בתוך, בתוך הנכס עצמו, אלא זה מזנינג פיור.
חוב מלמעלה, מלמעלה קלאסי,
בדיוק, רק על מניות, קניית מניות, גם העסקה הייתה רק קניית מניות, ואתה מקבל את הנכסים למטה, זה אותו חברה, זה לא משנה. והחלטנו שאנחנו הולכים להתממן בהתחלה כדרך, זה היה בדיוק אסטרטגיה, אמרתי אני שנה הולך לפרייבט אקוויטי, שנה מוכן לשלם את הריביות האלה, כי גם ידוע לכולם שאתה מלווה ב-11.5%, זה לא דרך חיים, זה לא שיטה, זה לא שיטה, זה רק להשתלט ואתה משחרר. המזל שהיה שבאותו עת הצלחתי לשכנע את המלווים, שהרי בפרייבט אקוויטי הם אומרים, או ריבית נומינלית רגילה, מה שאנחנו מחליטים, ועושים את העסקה, ואם לא, אז תוך שנתיים, שלוש, אני נוגס לך 33-40%, כל אחד בפרייבט אקוויטי.
כן.
אז בעצם השחקנים האלה, הם היו שחקנים של פרייבט אקוויטי, ואני הוצאתי אותם באקוויטי בסוף. אממה, אחרי תקופה מסוימת, יכלתי להמיר את האחוזים בכסף. שווי לנפשך שהיום הייתי צריך להמיר אותם, אז במקום לקבל רווח של 30 מיליון שקל, הם שמו 120-130, וצריך לקבל 30-40 מיליון שקל, הם צריכים לקבל על ה-130-300.
כן.
אז די מאוד הבנתי שצריכים להוציא אותם, ושוק ההון באמת, באותו תקופה אחרי שהתחלנו לסדר שנה של עבודה, יצאנו לשוק ההון, הנכסים כבר הרבה יותר מסודרים, הכיוון היה יותר נורמלי, ובאמת החלפנו את החובות האלה, חובות שהם מאוד מאוד יקרים, וחובות מאוד זולים. ירדתי באותו תקופה מ-11.5% ל-2.3% צמוד.
זה באמת, זה מדהים, זאת אומרת, צריך להבין את הסדרי גודל של הדבר הזה, זה משנה עולם.
נכון.
לחברת נדלן במיוחד, ריבית זה ה...
זה התזרים, תזרים.
כי כאילו הכל יורד למטה. יפה. בוא נדבר קצרה על ההשתלטות על איש פרו.
אז אותו דבר, אז כמו שאז בדקתי טוב טוב את קבוצת פישמן, יאמר לשפחו של אליעזר, שהייתי איתו בקשר, זאת אומרת, איזה כמה חודשים שישבנו באותו, לא באותו חדר, באותו משרד, הוא ריח אותנו יפה אצל פישמן במשרדים, והתייעצתי איתו המון על כל מיני דברים, היה לי המון המון שיחות איתו, ולימים הוא כיוון אותי בדיוק איזה נכסים לקנות בתוך קבוצת פישמן. הוא מצד שני רצה להראות לבנקים שהנכסים הוא מוכר אותם ביותר כסף, ומצד שני הוא תמיד נכון זה בכל בעל שליטה, יש נכסים קרובים לליבו. אז אספתי עוד סחורה מאליעזר, ושנגמר הדבר הזה עם קבוצת פישמן, שכבר לא נשאר סחורה, אז אני מחפש עוד הזדמנויות, כי כבר, אני כבר, אוקיי, מה קורה? אני כבר שחקן בשוק ההון, אני קונה כסף ב-2.3% באותו עת, דרך אגב, ביקשנו 250-300, הגיעה דרישה של 1.4 מיליארד, וזו הנפקה ראשונה שלי, מדבר על 2017-18, אתה יודע, ילד בן 38-39 מגיע, אף פעם לא עשיתי את זה, ופתאום אני חשוף לכסף שהוא כסף יחסית מהיר, שאתה מקבל אותו עם יחסית מהיר, ועם כל האחריות וכל הדבר הזה, ואני התאהבתי בדבר הזה שנקרא שוק ההון. זה עושה סדר, אני בא משוק הפרטי, הדוחות ה-FRS עושים סדר, הדירקטוריון עושה סדר. אני לוקח את הדחצים ואת כל, ואת כל הדבר הזה שנקרא רגולציה שוק ההון, ככלי ניהולי. אם אתה יודע לבחור את הדחצים הנכונים, אז הם יעצים לך, אם זה רואה חשבון דחץ, או זה לא משנה מי אתה לוקח דחץ, אז הוא מייעץ לך, זה כלי ניהולי, אני מנהל את החברות היום, בדיונים שיש לנו עם הדחצים, זה דיונים, הוא מפרה אותי, ואני פשוט נהנה מההליך הזה. כל רבעון אני מקבל, אני יודע בדיוק באותו רגע מה קורה, זה אין לך בחברות פרטיות. חברות פרטיות, אתה מגיש מאזן פעם בשנה, והכל מתגלגל וזה וזה. פה אתה מאוד עם ה...
בעצם בגלל שיש לך אגח בבורסה, אז אתה חברה פרטית מדווחת, אז אתה צריך, זאת אומרת, לעמוד בכל
הקריטריונים האלה, בכל התאגידים, וזה וזה, אז זה התחיל, ואז הבנתי שמה שאני עושה זה דבר מאוד מאוד נכון, ואני רוצה להתקדם לעוד כל מיני הזדמנות עסקיות. אז באמת, אותו תקופה IDB נקלעה לקשיים עם אדוארדו, אחרי ויה דה לה רוזה של אישפרו שהמון המון גופים רצו אותם, עוד פעם זה 100% חברה בתוך הקבוצה של כן. נכסים ובניין. אני מאוד מאוד רציתי את אישפרו. בסיבוב הראשון היה מכרז על אישפרו, והצעה שלנו לא נבחרה, כי הייתה הצעה זולה יחסית למתחרים. המתחרים רכשו אותה, ואחרי חודשיים שהכריזו על השחייה, וכאילו כבר חתמו והכל, הגיעו לאדוארדו, ואמרו לו שאנחנו לא יכולים לעמוד בזה, כי יש קורונה. זה משהו, התחילו את קורונה, וזה אף אחד לא דיבר על הקורונה. הוא מאוד מאוד כעס, מדובר על בן אדם שהשקיע פה 2.3 מיליארד שקל, ואיך אמרת, הוא יצא עם כלום, אני אומר, עם סקית במבה הוא לא יצא.
מטורף.
אני חושב שזה שמדת ערך הכי מטורפת שהייתה במדינת ישראל.
נראה לי בבורסה.
לעולם לא קרה דבר כזה. אני מעריך, אתה יודע, אני לא מעריך, סליחה, אני מאחל, גם שחס ושלום אף אחד לא ייקשל כישלון כזה, אבל אדוארדו קרא עליי, ונפגשנו ניבו בארבע עיניים. אני יכול להגיד שסגרנו את העסקה בחמש דקות. צאתי מחיר. אמרת לו כמה בדאון פיימנט שלהם, כמה נתנו, אמרו 15 מיליון שקל, אמרתי, אם אתה מקבל ממני 50 מיליון שקל מזומן. וזה לחתור למגע.
כן.
היה קורונה, כולם פחדו וזה וזה, ירדתי למטה.
אתה בעצם מתעורר בתקופות האלה.
בדיוק, הבאתי צ'ק שלי, פרטי, שקידן דהרי, כתבתי 50 מיליון שקל על הצ'ק, מסרתי את הצ'ק 50 מיליון שקל, וככה הצ'ק הזה, זה מה שפתחתי בעצם את הצוהר הזה, לקנות את אישפרו. ובאמת, השאר היסטוריה, קניתי גם את אישפרו, קנינו אני ואהרון את אישפרו, ואותו תקופה בדקתי אישפרו הייתה שווה 1.4, 1.5, אז קנינו אותה בשווי של 1.2 מיליארד, 400 מיליון שקל היה חוב לעמיתים, מוסדי עמיתים, ו-800 מיליון שקל אקוויטי. רכשנו אותה ב-800 מיליון שקל אקוויטי. לימים, החברות, אז אם זה אישפרו שווה יום אחד ב... בדוחות, ב-IFRS, שעבר 1.85, ותנופורט במקום 160 אקוויטי, שווה היום 800, יש לה נכסים במיליארד 150. תחבי את הכל, זה מעל 3 מיליארד שקל נכסים, עם הכנסה שכר דירה שנתי, חצינו את ה-200 מיליון שקל, NOI כ-150 מיליון, זאת אומרת, מספרים מאוד מאוד טובים, מאוד מאוד נכונים, הכנסה היא גרדה משכר דירה, ויש לנו המון המון בנק, יש לנו בנק קרקעות מאוד גדול, כולם מאושרות לבנייה, כולם לוגיסטיקה, פיתחנו מאוד יפה את תחום בתי הקירור, שזה עסק תפעולי לכל דבר ועניין, אני גם מאוד מאוד אוהב את הדבר הזה, יש לנו מפעל גדול בנתיבות, יש לנו 70 דונם בנתיבות, יש שם בתי קירור, השמשנו אותם לניו ג'נרשן של עולם הקירור, אם זה מחשוב, אם זה רובוטיקה, באיפה שאפשר וכו', וזה נכס תפעולי, ופיתחנו את הנושא הזה של בתי קירור, זה היה כזה בשוליים בתנופות, והיום זה תחום שהוא מתחיל לזוז קדימה חזק.
היו לכם עוד ניסיונות אחר כך, כמו שאמרתי, גם הסיפור הזה, איזה, לא יודעת, פלירטתם עם בזק ואלוביץ', וגם הסיפור של נורסטאר, ששתי עסקאות שבסוף לא קרו. אתה יודע, לי יש מחשבה, תמיד שאני מסתכלת מהצד על בעלי שליטה שמאוד מצליחים ומציפים ערך, ואתה יודע, אתה מתאר את עצמך כאדם עם, כל מה צריך את האדרנלין, את המטרות, את האוקיי, מה עושים עכשיו? ולפעמים יש את העסקה הזו, שהיא הייתה קצת אחת יותר מדי, שזה תמיד חוכמה בדיעבד, אבל שאתה כל כך בטוח בעצמך, ואתה עושה עוד עסקה, והיא בסוף כבר לא העסקה הנכונה. אתה מבין על מה אני מדברת?
אני מבין על מה מדברת, אני רוצה לגעת ברשותך, נגיד שדיברת על בזק, אז כמובן, מה לי ולתקשורת, אני אפילו, אני כזה טכנופוב, אפילו אצלי באופן אישי. אבל היה עסקה אחרת, שהיינו צריכים להתחבר לקרן מסוימת, קרן השקעה, קרן אמריקאית השקעה, שרצה להשתלט על, על, על בזק, ומבחינה רגולטורית, אנחנו היינו צריכים להיות אמונים על הנדלן, של תוך בזק, בזק היה לו המון המון נדלן בפנים, והקרן הייתה קונה, זה היה עסקה שאני מוביל אותה, ואחרי שחותמים הם משתלבים איתנו, השוק לא ידע את זה, לא הייתי צריך לתת את זה גם גילוי, אני חברה, אני באתי בקובע פרטי לגמרי, אז לכן זה לא היה ככה, אז מי שקורא מהצד כמוך, שאתה אומרת, מה היה לו בבזק? אז זה לא היה זה, אותו דבר גם עם קצמן, כמה עצמן יש לו אחלה נכסים.
קצמן זה לצד, לפחות נדלן.
כן, אבל יש לו אחלה נכסים במדינת ישראל. דרך אגב, אני לא משקיע בחול אף פעם, בחול אני נוסע עם המשפחה, נוסע לבלות וליהנות או חברים או משהו, אני מאמין שהברכה שורה במדינת ישראל, יש המון המון דברים שטובים אפשר לעשות במדינת ישראל, ואני משקיע בישראל, ואותי לא עניין, אצל קצמן לא עניין אותי בכלל חוץ לארץ, וגם פה היה לנו איזושהי עסקה עם גוף מאוד גדול, שהוא דווקא עניין אותו חוץ לארץ, ואני הייתי צריך להוביל את העסקה, ובסוף מתפצלים, הוא לוקח את חול, ואני לוקח את הארץ. וגם זה לא הייתי נתתי על זה ביטוי, אז אתה יודעת, אנשים יכולים להגיד זה וזה וזה, אנשים יכולים לגחך מה שהם רוצים, בסוף אני עם הקבלות.
חלילה, לא... טוב, בוא נדבר קצת על מצב בשוק הנדלן, המניב, מסחרי, לוגיסטיקה, בנייה אתם נמצאים, כאילו, מה... תאר לנו את התמונה הכלכלית, הכלכלית הנדלנית, שאתה רואה ב-2025.
אז ככה, קודם כל, אני... זה לא חוכמה להגיד שזה שיעור א' בכלכלה באוניברסיטה אומרים שיציבות היא טובה לכלכלה. אז ודאי שיציבות היא טובה לכלכלה, וכרגע במדינת ישראל אנחנו פחות חווים את היציבות, וזה משפיע מאוד על שוק הנדלן. אני מבדיל את שוק הנדלן משוק ההון. שוק ההון מתנהל זה בעצם שתי קווים מקבילים. שוק ההון מתנהל, רואים עליות, לא עלינו יש מלחמה, הרוגים, פצועים, וזה חטופים. זה הזמן להגיד שאנחנו מייחלים לכולם כמו כולם, שכל החטופים יחזרו.
אמן.
אבל זה דברים לא נורמליים שקורים במדינה, ומאוד קשה לנהל מערכות גדולות, והשקפה עתידית, עם אסטרטגיה עתידית, לזה שאתה נמצא במדינה עם המון המון אירועים. אז לעניות דעתי, השוק כבר הבין שאנחנו ככה נחיה, והוא כבר תמחר את זה.
שוק ההון.
שוק ההון, כן. הוא כבר תמחר את זה. שוק הנדלן הוא מתנהל כמובן בקו מקביל לשוק ההון, אבל מה לעשות? הנדלן הוא שחקן רק של ריביות. אם הריביות נמוכה, הריביות נמוכות, הכל סומך, ואם הריבית נמוכה, אז כמובן זה הכל הולך אחורה. אנחנו כרגע בסביבת ריבית מאוד גבוהה. שום עסקה על שולחן, ואפשר להבין, אנחנו עסקה האחרונה שעשיתי באישפו ובתנופו, זה הרכישה הגדולה של אישפו, מאז כבר 4 שנים, עד שלשום. לא רכשנו שום דבר, המון המון עסקאות מגיעות אלינו, המון, אנחנו נזילים גם בחברות, ושום עסקה לא יכולה לנצח בעצם ריבית נמוכה. עכשיו, זה ריבית גבוהה, סליחה. עכשיו, זה פשט, כן? איפה הדרש? שאתה חייב למצוא את האלטרנטיבות, אם אתה רוצה לייצר הכנסה, איפה ללכת? אז נגיד, עסקה שעשינו לפני כמה ימים, רכשנו באזור פריים לוקיישן ברעננה, מגרש, לבנות בו 3 מגדלים, עם מרכז מסחרי, עם מרכז מסחרי, ובעצם שם המספרים היו מאוד מאוד טובים, לנו בתור קונים, ובתנאי תשלום מאוד נכונים, ואתה יכול לעשות את העסקאות, ולדלג על מחסום הריבית. אבל היום, אם תשאל אותי, אם את תשאל אותי, סליחה, אם אתה רוצה לגשת לעסקה מסוימת, הבנק או שוק ההון מתמחר לך 6%, אם אתה קונה הכי טוב כסף, אתה קונה פחות כסף, מדבר שקלי, כן?
כן, כן.
אתה מדבר פחות כסף, יותר ריבית. אם אתה קונה בדבר ביותר ריבית, אז שום עסקה לא יכולה לנצח. מפני שרק התקורות שלי זה 1%, 1.5%, אם אני קונה כסף אפילו ב-2% צמוד, אפילו אני דוחה את התשלום של המדד עד שיתאזן הסיטואציה, אבל אתה נמדד בסוף בהצלחה, ואני לא רואה את התחייה, התשלום של המדד, אני תמיד סופר את המדד גם. זה כן. בעצם, זה מכשיר שרק מפנה לך תזרים.
שהחלק הצמוד נדחה, כאילו מנפח את הקרן, ואתה פוגש בדיוק, אותו בסוף.
זה לא משנה, אתה מכניס לרעיון דבר, שבסוף אתה פוגש אותו.
מכניס לרעיון ואתה... דבר זה מטאפורה טובה לאירוע.
כן, ואתה פוגש...
שבסוף לא יוצא תינוק.
בדיוק, ויוצא לך בוננזה של סכום שמחכה כן. לך בסוף הדרך, והתזרים הוא אמנם, התזרים הוא מתפנה לך. זה כאילו פטנט ש... 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 שיש לעקוף את הדבר הזה של הריביות. אני... מעריך שזה גם דובר, שבשנה הקרובה יהיה הפחתות ריבית, אמנם מה שאנחנו חווים כרגע מבחינה פוליטית במדינה, ולא יהיה כמו שרוצים, הנה עכשיו נגיד מה שקרה עם המכסים של טראמפ הטיל וזה, אז אם הטיל שירד בזה, אז המדד יעלה, אז אם המדד יעלה, אי אפשר, האלף בית בדבר הזה של ריבית, זה שנגיד אם הוא יוריד את הריבית, אז יהיה השקעות קונבנציונליות, מה שאומרים במדינה, אבל... מאוד מאוד קשה גם להוריד את הריבית, כי אם הוריד את הריבית, חשוף לאינפלציה, אז כל הזמן רוטפים אחרי הדבר. הקו הזה הוא קו מאוד מאוד עדין. לכן אנחנו שומרים, נגיד אצלנו בחברות, אני תמיד שומר על הדבר הזה, שעל אותו מכשיר. זאת אומרת, אם הבן אדם משלם לנו צמוד מדד, תמיד ההלוואה מולו תהיה הלוואה צמודת מדד. אם הבן אדם משלם לנו צמוד לפריים כלשהו, או עסקה מתפתחת לצמוד פריים שהוא, המכשיר שאנחנו יוצרים זה מכשיר פיננסי שהוא מותאם ל... סוחר.
בעצם סוגרים את החשיפה שיהיה back to back.
Back to back תמיד. וככה זה עוזר. אני חושב שבשנה הקרובה של 25, אני מעריך שבעזרת השם יחזירו את החטופים, והמלחמה תעבור, אז כמובן יהיה צמיחה כלכלית אדירה, ונחווה עדנה בכל הנושא הזה, קודם כל ברמה האישית, כל אחד ואחד הולך כזה בחצי בסה היום, כן. המצב הוא כזה לא כיף, אנחנו יושבים ומדברים ונהנים, ויש אנשים חטופים מתחת למנהרות, זה דבר פסיכי. המדינה חייבת להחזיר, זה דבר הכי חשוב בעולם, חייבים להחזיר אותם. מצד שני, יש המון המון בעיות בתוך המדינה שחייבות להיפטר. כמו, אין מצב כזה שיושב סקטור, ולא נכנס לתוך המטריה של השוויון בנטל, לא ייתכן שכולנו עשינו צבא ומשרתי מילואים וכו', ויש סקטור שלא עושה דבר. אז זה אסור שיקרה, כולם חייבים לשאת בנטל, בהתחלה לדרג את זה, לא הייתי לוקח חרדי ואמור לו, עכשיו אתה תהיה קצין במגלן. אבל הוא צריך להתחיל, זה מתחיל מהחינוך אצלם בבית, אני דווקא חושב שהמדינה עושה טעות שיום אחד בגיל 18 קורא להם לדגל. זה לא ככה, הם צריכים בגיל 14, 13, 14, קצת ללמוד לימודי ליבה, קצת ללמוד זה.
כן, אבל בסדר, בסוף צודק, אז אפשר היה להחזיר את התנאים, בסוף זה הכל מי יושב על הברז של הכסף. לדרוש לימודי ליבה.
לא, אז להתחיל, הכל בלהתחיל בהדרגתיות, הם אנשים, מי שלומד גמרא לא יכול להיות בן אדם טיפש. הם לומדים גמרא, הם אנשים שמבינים, הם יהודים, נכון שהם כרגע לא ציונים בציונות שלהם, בתפיסה שלהם, ברובם, אבל המון המון אנשים כן רוצים להתגייס, וכן רוצים בזה, מפחדים מכל מיני דברים, ובעצם לאט לאט שהם יתחילו וזה יקרום עור וגידים וזה ילך להתקדם, המדינה גם תראה הרבה יותר טובה, אבל זה כרגע חזון למועד.
כן.
כרגע מה שחשוב זה שבאמת המדינה תלך ותנצח את המלחמה, וזה ייתן לנו יציבות כלכלית פה במדינה.
איך אתם רואים את שוק המרכזים המסחריים? כאילו יש, אתה יודע, בשנה האחרונה, כל מיני... מצד אחד 2024 הייתה שמיים סגורים, הרבה מאוד צריכה פרטית, ובאמת ראו פדיונות גם ברמת החברות עצמן, הסוחרים, וגם ברמת, סליחה, ברמת המרכזים המסחריים, סלש קניונים. אתם נמצאים במרכזים מסחריים יותר באמת, כאילו, כזה בתוך העיר, ויותר פתוחים הרבה פעמים. מה אתה מרגיש שקורה שם? ובכלל, אם יש לך משהו להגיד על מה שקורה בחודשים האחרונים עם
ה... אז קודם כל, אנחנו מחזיקים מעל 30 מרכזים מסחרים, פרט למרכזים שהזכרתי של הלוגיסטיקה וכל מיני דברים אחרים, ופרט לשניים, כל המרכזים אצלנו הם מרכזים של מרכזים פתוחים, וזה מוצר מאוד מאוד נכון לישראלי הממוצע, בסוף כל אחד שאשתו שולחת אותו לקנות סופר פארם או לקנות סופר, הוא רוצה להכנות את הרכב שלו הכי קרוב לזה, כולנו ישראלים אוהבים את זה, הכי קרוב לדלת, להיכנס, לקנות ולחזור. אז זה באמת מוצרי צריכה. בכל המקומות שלנו יש דסטיניישן קלאסי, בדמות תמיד זה צריך להיות הפארם, וצריך להיות התמיל הזה של הסופר וכו', וזה עובד נהדר כמובן. אני, ופה זה מתחיל, מאיפה זה נובע, אני בשונה מהמון המון חברות נדלן, שהן ציבוריות, פאר אקסלנס, אז מעבר לזה שדיברנו על זה שאני עם היד בנכסים, ואני מבין את הניהול שלהם בתוך היד של הנכסים, אני בדרך כלל לא נותן לסוחרים התאמות בנכסים. מה זאת אומרת? שאתה בתוך חברה ציבורית יודע למדוד את שתי פרמטרים. פעם אחת זה השקעה בנכס, ואז מגיע החברה, לא משנה, לא נגדיר שמות, חברה X הגיעה, והיא אומרת, אני רוצה להזכיר פה במתחם 1,000 מטר. אז הוא אומר לך 1,000 מטר, אני רוצה, תיתן לי 4,000 שקל למטר התאמות. אז הנה, יש לו צ'ק של 4 מיליון שקל, אז הוא כבר נכנס, הוא לא נרטב, אז הוא סבבה, הוא מתחיל לעבוד עם הכסף שלך, וטוב, עם אפי כולם, אז הכל אפי, ובדף, בצד השני של ההכנסות, אותו חברה רושמת מאותו רגע 100 שקל למטר הכנסה. אז שני הצדדים נהנים. הוא מקבל, עושה התאמה, וזה, אני לא אוהב את השיטה הזאת. מה זה לא אוהב? אני בז לשיטה הזאת. בסוף אני בעל הנכס. אתה רוצה להיכנס, אתה תירטב איתי ביחד. אני אתן לך את הנכס, אני אתחיל איתך במקום ב-100 שקל, ב-60 שקל, ב-50 שקל, תקבל גרייס, במקום שנה גרייס, תקבל גרייס חודשיים. ומאותו רגע אתה תתחיל שלם, ואתה תירטב אתה, ואתה את השקעות אתה עושה בעצמך, ופתאום אתה רואה את זה, שבמקום 4 מיליון, הוא עושה השקעות ב-1,700,000, ופתאום הוא על מי מנוחות כזה, והוא פחות גרנדיוזיות, והוא לא מביא את המעצב הכי טוב שאפשר, אני מדבר על אותה רשת, ותמיד זה, הם עובדים, וזה עובד, כי המקומות שאנו נמצאים באזורים שהם prime location, כמו שאמרת, באזורים שהם צריכים, הצריכה צריכה את המקום הזה, ואצלנו כרגע במרכזים, אין פסיליטי, לא תראי אצלנו את לואי ויטון, ולא תראי את קריסטיאן דיור, אני לא פונה לקהל הזה בכלל, הקהל שלנו קהל קלאסי, מצב סוציו-אקונומי 4 צפונה, ואני רואה את הפדיונות כל יום עולים ועולים. זה נכון שב-24 הייתה שנת צי לכימונאות, אני גם מקבל כמובן אחוזים מפדיון, שכר דירה, אין אצלנו מוצר כזה של אחוזים מפדיון וזהו. יש המון קומות שיש אחוזים מפדיון וזהו. עוד פעם, תרבות המנכלים, תרבות זה שהבעלי שליטה, הבעל הבתים, הם לא מנהלים את העסק. אחד הדברים שאני תמיד אומר, זה אתה חייב לנהל את העסק של עצמך, אין דבר כזה, אני לא מאמין, טובים ככל שיהיו, אני כל בוקר מגיע לעסק, אני כל בוקר רואה את האנשים, אני כל בוקר בודק אותם, אם אין לך בעל הבית בעסק, אין עסק, עזוב את הסיפורים, זה בסוף, מזה זה מתחיל, וזה שם זה נגמר, ומעבר לדוגמה אישית וכו', אתה בסוף צריך להיות עם היד על הדופק, ואני שם לב שהפדיונות, נגיד ב-24, היינו מקבלים שכר דירה X פלוס אחוזים מפדיון, אז היום זה יורד, כן,
שזה בסוף צפוי, זאת אומרת, אתה לא רואה איזה ירידה קיצונית.
צפינו את זה, לא, צפינו את זה, זה מתיישר, כי הפיק מאוד גדול ב-24, אז חייבת לבוא ירידה, ב-25 באמת יש ירידה, תחום האופנה בירידה כבר שנים, אני פחות חשוף לתחום האופנה, אני גם תמיד גם פחות חשוף לטרנדים, אני טוב, כמו שאמרתי, דסטיניישנים של ממש על מי מנוחות ינהל את המרכז, וככה אתה בונה לעצמך את הצבר הזה של הקו ישר ולא עליות וירידות, אבל בדרך כלל הכל מתנהל בצורה מאוד מאוד שקטה ומאוד מאוד נכונה, זה ברמה של הנכסים המניבים. ברמה של הפיתוח העסקי, אז אנחנו בונים כל הזמן מרכזים לוגיסטיים, יש לנו בנק קרקעות כמו שאמרתי מאוד מאוד גדול, בכלל יש פה ותנופות, אחד הדברים היפים שבהם, שזה לא דונם שתיים באיזה מקום, זה אזורי תעשייה בשלמות, 300 דונם יש לנו בקריית יהודית בבאר שבע, זה אזור תעשייה בשלמות, 70 דונם בנתיבות, 50 דונם בשרון, 80 דונם בביטקין, כל מיני מקומות שזה פיסים מאוד 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 גדולים, וזה על קצה המזריק, יש לנו איזה 40 כאלה, ואנחנו נוגסים בבנק הקרקעות שלנו, שבשוואים של הקרקעות זה קרקעות היסטוריות, נוגסים בהם בבנק הרכאות, ובונים מרכזים לוגיסטיים, או בונים מסחר. בשנים האחרונות פשוט הלוגיסטיקה הזה נתן יותר פידבק להשקעה, לכן אנחנו משקיעים, אנחנו בונים עכשיו בדרום, בונים 17,000 מטר לוגיסטיקה, שכבר יש לנו סוחרים על זה. בשרון אנחנו בונים, יש לנו מרכז מאוד מאוד יפה, שהוא כרגע בתהליך של אישורים, אני מעריך שסוף שנת 25 נקבל את היתר, צומת בתלית בשרון, על דרך 4 בגיש 57, באמת ציר תנועה ראשי, בונים שם 25,000 מטר לוגיסטיקה ופעת מסחר, אז בעצם השילוב הזה נותן לנו המון המון כוח, הכוח שלנו בגודל ובתמיד שלנו, שאנחנו עם השורת סוחרים שרצים איתנו ממקום למקום.
אתה נוגע בנושא הלוגיסטיקה, אתם גם מסתכלים על עולמות הדאטה סנטרס?
אנחנו כרגע בשלבים של, יש לנו קרקע אחת מאושרת, מה שאמרנו ב... בבית ליד, אז באמת היינו בקשר עם, על דאטה סנטר. עוד פעם, זה נהיה טרנד כזה, דאטה סנטר, אז כל אחד עושה דאטה סנטר. דאטה סנטר בעצם בטאבה של הלוגיסטיקה והתעשייה.
אפשר.
אפשר לעשות דאטה סנטר. אז בעצם כל קרקע שהיא תעשייה במדינת ישראל, לרובה, אם אין איזשהו מפלצת של חשמל או משהו ליד, אז היא יכולה לקבל את היתר ללוגיסטיקה, לדאטה סנטר. הבעיה בדאטה סנטר היא אחרת, שהלקוח קצה שלך מאוד מאוד מפונק באופן הזה שהוא מחפש את הקרבה לכל מיני מקומות, לכן אזור השרון הוא רווי בביקוש לדאטה סנטר, ואנחנו רואים את זה. קבוצות מאוד גדולות השקיעו באזורי ביקוש שם לדאטה סנטר, והן עושות יפה. לנו יש עכשיו מסעים אותנים עם שניים שהם סופיים. אני מעריך שתוך שנה וחצי, שנתיים, איש פרוטנו פרוטיים, לפחות דאטה סנטר אחד. קשה מאוד להביא חשמל. זה עוד דבר שמאוד קשה בדאטה סנטר. אני הצלחתי להביא חשמל בספק מאוד גבוה, ולכן אני בטוח שבעזרת השם בסוף 25-26, אנחנו נגיע להתחלת בנייה של דאטה סנטר.
יפה. שתי שאלות לסיום.
כן.
אחת, מה היית אומר היום לאותו בחורצ'יק בן 16 שסגר את העסקה הראשונה שלו?
אין דבר כזה מדד, אין איזה טיפים של הצלחות או דברים כאלה. תמיד ששואלים אותי בכל רעיון או בכל פגישה, מה, תן טיפ, תן לבן שלי חברים. אני לא מאמין בדברים האלה. זה טוב לקואוצ'רים ואלה שמוכרים את כל הדברים האלה. אני אומר ככה, אם אתה מאמין במשהו, תלך אליו עד הסוף. עם הבטן שלך, אני בן אדם מאוד אינטואיטיבי, אני עובד עם הבטן גם המון פעמים, אני קורא דוחות, אני מת על דוחות, אני אוהב שפותח את הדוחות הרבעוניים, זה מנגמי לי מול העיניים, אבל בסוף אני מחפש את האינטואיציה, והבטן היא שקובעת, ולא להאמין, להאמין בעצמך, אם אתה חולה משהו, תשיג אותו, אל תפחד. אם אתה טוב, גם אם תיקשה, לא קרה כלום, פעם הבא תצליח, ואם לא, תדע שזה לא הייעוד שלי. אם אני רוצה להיות הנגן הכי טוב בגיטרה, יש לנו פה גיטרה מול העיניים, אז אני לא, אני חייב להיות הנגן הכי גיטרה, אתה יכול להיות סלש. ואם, אבל אם אתה עושה, תהיה את הכי טוב. תמיד תהיה מצוין במה שאתה עושה. אתה עובד בתחנת תדלוק, תיתן את השירות הכי טוב, תיתן את הספר פנים יפות, תדלק את הכי טוב, ובסוף זה יתגלגל למקום של מצוינות במקום אחר. אין בן אדם שעובד קשה ומאמין במה שהוא עושה שהוא נכשל. אין דבר כזה.
מסכימה. מודה. מקצוענות.
נכון.
התשובה היא מקצוענות.
נכון.
הדבר השני זה, איפה אתה רואה את תנופורט, איש פורט תנופורט? איפה זה הולך? עוד 5-10 שנים?
האסטרטגיה היא ברורה. כרגע אנחנו עשינו את המיזוג בין איש פורט לתנופורט. שתי חברות מאוד דומות ועם מטה אחד. אנחנו מנהלים את הכל עם קבוצת ניהול אחת. האסטרטגיה שלי שבתוך 5 שנים הקבוצה הזאת תהיה כבר עם IPO בחוץ. יש לנו המון המון דרישות להמון גופים שמכירים את העבודה שלנו, מאוד מעריכים ומאוד רוצים להשקיע בנו.
גדול זה די מתבקש, אתה רואה גם את מצב הבורסה היום.
בדיוק, בדיוק. אני עדפתי את זה גם בתקופה שהיו מכפילים מטורפים בריבית הנמוכה של מכפילי 2. אני עדפתי את זה, זה לא העת היה לעשות את זה. אני מעריך שגם הגענו כרגע למיצוב והספינה הזאת היא ספינה גדולה והיא רצה לאט ובאמת על קרקע בטוחה, אז להתחיל לשתף את העניין הזה של IPO, זה 1-2, אני תמיד מחפשים דברים, כמו שעכשיו אני מחפש, יש לי המון המון עסקאות שאני מביא על שולחן, אני יכול להגיד שבשנה האחרונה נגעתי בשתי חברות מאוד מאוד גדולות במשק, שאחת כמעט הייתי בסגירה ובסוף זה לא הסתדר, ושניים שאני בוחן אותה עכשיו, אני תמיד בוחן אפשרויות, אני בעיקר רוצה לקנות ולהשתלט על חברות גדולות, כי שם למטה אני מגיע לנכסים מאוד מאוד טובים. לאסוף נכס, 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 זה טוב ויפה, אנחנו עושים את זה, אבל כאסטרטגיה זה פחות מעניין. כי אתה גודל בגודל, אתה מחפש את הגודל של הזה, שם אפשר גם למצוא את הדיסקאונט.
כן. יפה, טוב, אז תודה רבה שהתארחת פה.
תודה רבה.
היה מאוד מאוד מעניין, ושיהיה המון בהצלחה.
תודה רבה לך, תודה.
חברים, אנחנו נסיים כאן, אני הייתי גת מגידו, אנחנו נשתמע בשבוע הבא.
תודה רבה.